המחשבה היא שהצבא רוצה להגן על המקום, אבל בעצם הצבא המצרי מאפשר לגויים להתקרב.
כן, כי הצבא המצרי לא היה בעד היהודי. הצבא המצרי שמר על העמק הזה שיהודים לא השתלטו עליו. הצבא המצרי
עולם כמנהגו נוהג.
כן, נועד למנוע התפשטות של בני ישראל לתוך העמק. ולכן עמק ישראל הוא עמק של גויים. על כל פנים, בואו נגיע
אז אנחנו אחרי
אם כן,
אבל רגע, הצבא המצרי בהרבה ממך שמענו שהרבה פעמים הצבא המצרי דווקא לא העז להפריע לישראל.
נכון, הם לא נלחמו, אבל הם היו שם. לכן לגויים יותר נוח לפלוש לשם. זה נתן להם איזה נקודות אחיזה.
קריצה כזאת.
כן, נקודות אחיזה כנראה. היה צבא מצרי במגידו, בבית שאן. על כל פנים, המדיינים פולשים לעמק ישראל. וזה כמובן מציק לבני ישראל, כי לבני ישראל יש שם שדות ויש שם חקלאות והמדיינים משתלטים על הכל. ויהי פסוק ז', ויהי כי זעקו בני ישראל אל אדוני על אודות מדיין, וישלח אדוני איש נביא אל בני ישראל ויאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, פסוק ח', אנוכי העליתי אתכם ממצרים והוציא אתכם מבית עבדים והציל אתכם מיד מצרים ומיד כל לוחציכם ואגרש אותם מפניכם ואתנה לכם את ארצם. אז אני הוצאתי אתכם ממצרים ונתתי לכם את ארץ ישראל ונתתי לכם כל הזמן רק חסדים וטובות, ומה ביקשתי מכם? ואומרה לכם, אני אדוני אלוהיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם. זה מה שביקשתי, אני עשיתי את כל מה שהבטחתי לכם, ותמורת החסדים שעשיתי לכם ביקשתי מכם לשמור על התורה, לא להתערב בגויים, ואתם ולא שמעתם בקולי. ולכן מה המסקנה? ולכן כיוון שלא שמעתם בקולי, באו הצרות האלה. אני אנש, נכון, עונש. באו הצרות האלה עליכם, המדיינים והמלאקים וכל האויבים. הנה אתם רואים איך התנ"ך מלמד אותנו שתמיד כשבאים עלינו אויבים ועושים לנו צרות, כמו בעזה או באיראן או בלבנון, אנחנו צריכים לחפש איפה החטא שלנו. זה לא קורה סתם. במקרה של עזה אנחנו יודעים, במקרה של לבנון גם יודעים, כשעם ישראל
ברח
וגרש יהודים והרס יישובים יהודים, אז ברור שהצרות רק יגדלו. מי שחשב שהצרות יהיו, שזה יעשה טוב לעם ישראל, כמובן נשלה את עם ישראל. כי כשעם ישראל הולך נגד התורה, באות הצרות. זה מה שהתנ"ך מלמד אותה. אם נלך לפי התורה, הצרות יהיו קטנות, או שלא יהיו בכלל. ואם לא נלך לפי התורה, הצרות יהיו גדולות. גם אם אנחנו חושבים שאם לא נלך לפי התורה, זה לפי השכל שלנו, זה יפתור לנו את הבעיות. הנה בא התנ"ך ומלמד אותנו, השכל שלך, שלנו, לא חשוב. מה שחשוב זה מה שאומרת התורה. אם התורה אומרת לא לתת את ארץ ישראל לגויים, אז לא משנה מה אתה חושב. אם אתה תעשה את זה, יהיו פחות צרות. אם לא תעשה את זה, אז גם אם תשלה את עצמך שיהיה יותר טוב, יהיה יותר רע. זה הכלל. ולא שמעתם בקולי. זה המשפט החשוב. אם אתם תשמעו בקולי, יהיה טוב. לא תשמעו בקולי, לא יהיה טוב. אין חוכמות. מאוד פשוט. הנוסחה של התנ"ך היא נוסחה ברורה ופשוטה. התנ"ך לא מתחכם איתנו. התנ"ך לא אומר, תפעילו את המחשבה, את שיקול הדעת. התנ"ך אומר, נתתי לכם תורה, תלכו לפי התורה. מה יותר פשוט מזה, מה התורה, היסוד של התורה, לא להתערב בגויים. היסוד של התורה, לרשת את ארץ ישראל. אתם לא עושים את זה. התורה אומרת לשבת בארץ ישראל. אתם חושבים שיותר טוב בניו יורק סיטי? אתם טועים, יותר רע. כי גם היהודים, כי גם היהודים בברלין חשבו שיותר טוב בברלין. אתם יודעים מה קרה ליהודים בברלין. ואין שום ספק שזה מה שיקרה גם ליהודים בניו יורק סיטי. אבל לא יעזור להם שום דבר. לא יעזור להם שום דבר. אפילו הם לא יוכלו לברוח לאפסטייט ניו יורק. לא יעזור להם שום דבר.
כי מעניין, יש כאלה
שהתורה אומרת, ולא שמעתם בקולי, אין חוכמות, תשמעו בקולי. בלי חוכמות. I hope you are not being offended. Anybody, any Jew who lives in our time outside of the land of Israel, this verse applies to him. ולא שמעתם בקולי. It's very, very clear. אני, כשהייתי באמריקה, אמרתי את זה, אז אחרי שנה שלחו אותי בחזרה לארץ.
אתה לא יודע למה.
לא יודע למה. אני מורה טוב. אמרו לי, אתה מורה טוב. But your content is not good.
You have to do what you teach. You have to practice what you preach.
So they sent you back here.
אני שמח. My privilege, my great privilege was that after one year in Washington DC 10 of my students came to Israel for one year limudim yeshiva universita and two of them made aliyah and unfortunately one of these two was killed in the Lebanon war in Lebanon anyway ken ולא שמעתם בקולי. יפה, אז עכשיו בני ישראל מבינים למה באה להם הצרה הזאת. עכשיו השאלה היא מה עושים. בשביל, אנחנו יודעים שבשביל להחזיר את עם ישראל בתשובה צריך לקום, צריך לקום
נביא.
הנה בא נביא. אבל נביא לא מספיק. מי אמרנו האיש שמחזיר אותה מנהיג, איך קוראים בה בספר שופטים למנהיג? שופט. צריך לקום שופט. השופט הוא זה ששופט בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, והוא מחזיר אותם בתשובה. עכשיו השאלה היא, האם יקום שופט שיחזיר את עם ישראל בתשובה? והנה מתברר שקם, ויבוא פסוק י' א', ויבוא אדוני וישב תחת האלה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. אם כן, מה מתברר? שאפילו באופרה, איפה זה אופרה? אופרה זה עליית טול כרם. זה לא אופרה של בנימין, זאת אופרה של מנשה. עליית טול כרם יש יישוב ערבי בשם טייבה.
כן.
ושם, בכל מקום שיש יישוב ערבי בשם טייבה, הייתה אופרה.
מה?
יש טייבה על יד אופרה בבנימין, יש טייבה על יד טול כרם. אבל שם עוד אין יישוב בשם אופרה. היה צריך להקים גם שם.
מה הקשר בין טייבה?
בין אופרה, שכל מקום שהיה בזמן התנ"ך אופרה, הערבים הקימו שם יישוב, אבל הם לא שמרו את השם הקדום. בדרך כלל הם שמרו את השם של היישוב היהודי, כמו גבע, ג'אבה, מחמס, מוחמוס. אבל צרדה, סורדה, אבל במקום שהיה יישוב בשם אופרה, הם לא רצו לשמור על השם היהודי, הישראלי.
למה?
כי אופרה בערבית זה משהו רע. אופרה. אופרה. אופרה זה לא אפר. אופרה פירוש אפרית זה איזה מין שד רע. אופרה. זה שד רע, אוף רע, עפרית, זה בערבית שד רע, מלאך רע. אומרים, מה אנחנו נקרא ליישוב שלנו בשם של מלאך רע? וואלה. מה בדיש? אנחנו נקרא לו טייבה. מה זה טייבה? טוב. במקום לקרוא רע, אוף רע, נקרא לו טוב, מקום טוב, לא מקום רע, מקום טוב. השם אופרה, שבעברית זה שם טוב, כי אופרה זה הצביעה הקטנה, אופרה, הילה, זה שהיא תמיד סמל של חיה טהורה, האופרה, הצביעה, זה שם של חיה טהורה, מותר לאכול את הצביעה. היא חיית בר טהורה. כל חיות הבר הן טמאות, אבל האופרה, הצבי, האופרה, זה חיית בר טהורה. זה שם טוב בעברית. וזה שם טוב. ולכן, אנחנו יודעים שזה עליית טייבה. אז גדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני בניין. חיטים לא חובטים בגת, חיטים חובטים איפה? חיטים חובטים בגורן. הגורן זה מקום גדול ופתוח, ששם חובטים את החיטים והרוח תקפה את כל הקליפות. שלום שלום.
שלום.
שלום. I hope that these 10 minutes were very meaningful and significant for you. Hope so.
Turning
my passport in right now.
הוא נותן את הדרכון עכשיו.
נותן את הדרכון. Right now. Anyway, אתם רואים, אני לא מנומס. Straight to the point.
אמרתי, אתה מדבר ישר לה...
Straight to the point. Anyway. גדעון חובט חיטים בגת. גת זה מקום בדרך כלל בתוך מערה. חיטים לא חובטים בגת, יין עושים בגת, אבל חיטים חובטים בחוץ בגורן. אבל להניס מפני מדיין, כיוון שהמדיינים נמצאים בשטח,
צריך להיזהר מהם.
אז לכן אפילו את החיטה חובטים
בהסתר,
להניס בפני מדיין. וירא אליו מלאך אדוני, ויאמר אליו אדוני, אמך גיבור החי, ברכת שלום, אתה גיבור. למה אתה גיבור? כי אתה לא מפחד, אתה חובט חיטים. יענו, זה קצת מצחיק, הוא מתחבא מהמדיינים והוא אומר לו גיבור החי.
ככה מעודדים.
איזה גבורה. אבל כן, אבל אולי זאת, זאת אמירה שנועדה לעורר בו, אולי לעורר תגובה. כאילו, אם אני אומר לכם, אם אני אומר למישהו איזה עבריין וזה, אני אומר לו, תשמע, אתה צדיק, זה רגע, אני צדיק? זה מעורר אצלו, מה אתה מבלבל לי את המוח, אני צדיק, אני בבית סוהר, מה צדיק? וגם כאן גדעון מתחבא והוא אומר לו, כל הכבוד גיבור. אז הוא אומר לו, באמת, איזה גיבור אני. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני ויש אדוני עמנו, ולמה מצעתנו כל זאת? אנחנו גיבורים? אנחנו לא גיבורים, אנחנו פחדנים. אבל הוא מסביר למה אנחנו פחדנים, כי השם עזב אותנו, ויש אדוני עמנו, ולמה מצעתנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו למור, הלא ממצרים אלינו אדוני, ואתה נטשנו אדוני, ויתננו בכף מדיין. מה אתה מבלבל לי, השם ממך, ואתה גיבור, אני לא גיבור. ולא רק שאני לא גיבור, אלוהים לא גיבור. אלוהים עזב אותנו, אלוהים נתן אותנו בידי האויבים שלנו. אנחנו רואים כאן ביטוי של כעס מאוד גדול של גדעון על הקדוש ברוך הוא. נכון? איפה כל הנפלאות שלו? איפה הניסים? איפה אלוהים? קצת מזכיר את השאלות ש... שואלים, איפה היה אלוהים בשואה?
בזמן השואה.
איפה היה אלוהים? כאן אומר, איפה אלוהים? תראה את המצב שלנו, תראה כמה אנחנו מסכנים ועלובים.
על הקנטים.
על הפנים אנחנו. ולכן, עכשיו המעניין הוא, התגופה של המלאך. ויפן אליו אדוני, הכוונה היא כמובן כאן למלאך, מלאך השם, ומה הוא אומר לו? הוא אומר לו, לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. כאן השאלה היא כמובן, מה זה בכוחך זה? איזה כוח הוא הראה? הוא לא הראה גבורה נגד המדיינים, הוא הראה כעס כלפי אלוהים, הם כועס על אלוהים,
אבל הוא מזדהה עם הסבל של עם ישראל.
הוא מזדהה עם הסבל של עם ישראל. כן. אז תשובה ראשונה, לך בכוחך זה, עם הכעס שלך אתה כועס על אלוהים, כי כואב לך המצב של עם ישראל. ולכן הכאב הזה שכואב לך על המצב של עם ישראל, זה כוח, בכוחך זה, זה כוח שיכול לתת לך את הגבורה לנצח את המדיינים. אם באמת כואב לך, אז אתה יכול לנצח אותה.
אני מוסיף פה.
תשתמש בכאב הזה כדי בכוחך הזה, בכאב הזה, להושיע את ישראל. הלא שלחתיך. אתה, הכעס, הכאב שלך על עם ישראל, אני אבל מוסיף לזה עוד משהו. הרי הוא כאן לא כל כך מתאר את הסבל של עם ישראל. מתאר. נתשנו השם, אבל בעיקר מה הוא אומר לו? ויש השם עמנו. איפה אלוהים? איפה הנפלאות שלו? איפה הניסים שלו? איפה הכוח הגדול של אלוהים? כלומר, כואב לו, לא רק על עם ישראל, כואב לו על חילול השם. איפה אלוהים? תראה איך כל הגויים צוחקים על אלוהים. כי אם הגויים מנצחים את עם ישראל, על מי הם צוחקים? על, על, על אלוהים של עם ישראל. זה חילול השם. כלומר, לא רק כואב לו על עם ישראל, כואב לו גם על המצב של חילול השם בגויים, שהגויים זוכרים שמשה רבנו אומר, למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם להרוג אותם, נכון? זוכרים? למה יאמרו הגויים איה אלוהיהם? יוודא בגויים לעינינו, נקמת דם עבדיך שפוך. כלומר, גדעון שואל, כשהוא אומר כאן, איה כל נפלאותיו, איה ניסיו, איה יש השם בעמנו, כלומר הוא אומר, איפה אלוהים? תראה איזה חילול השם יש במצב שעם ישראל
כל כך
מושפל. זה שעם ישראל מושפל, זה משפיל את, את, את השם. כי כל העמים אומרים, אתם מספרים לנו על הניסים, על הנפלאות שלו, איפה הניסים? זה לא אלוהים. זה, הנה, האלוהים שלנו מנצחים את האלוהים. הוספתי משהו לאה למה שאמרו.
כלומר,
לא רק כאב, הכאב על עם ישראל, אלא גם הכאב על חילול השם. זה כוח מאוד חזק. כי אם אדם מרגיש, אם אדם מרגיש כאב על חילול השם, הוא לא יחוס על עצמו. הוא לא יחסוך אף מאמץ. כי אדם אומר, אני עכשיו צריך למנוע חילול השם. אני אעשה כל מאמץ כדי למנוע חילול השם. ו... מסתבר שזה הכוח, נכון? בואו נראה מה הוא אומר כאן. כאן הוא בכל, לא, 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 לא כל כך מסביר. אתם רואים? כאן אנחנו, לך בכוחך זה, אם כן ההסבר שאני מציע, בכוח הכאב שלך על עם ישראל, כמו לאה, והכאב שלך על חילול השם. לך, הלא שלחתיך, אתה המנהיג של עם ישראל. ויאמר אליו בי אדוני, במה הושיע את ישראל? הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. כאן אנחנו רואים את הענווה של גדעון. מי אני ומה אני? אני ממשפחה קטנה, על פי, על פי זה המשפחה שלי. ואני בתוך המשפחה, השבט שלי קטן, אני, המשפחה שלי דלה, אני צעיר, מי אני ומה אני? אני זוכרים את הדברים שמשה רבנו אמר, מי אני ומה אני? זה באמת מופיע הרבה אצל מנהיגים גדולים בתנ"ך, שהם לא מרגישים שהם ראויים מי אני שאני אציל את עם ישראל? משה רבינו, כן? מי אני ומה אני? דוד המלך שכמה פעמים אומר, מי אני ומה אני? ואז אומר לו הנביא, אומר לו המלאך, ויאמר אליו אדוני, כי אהיה עמך. אני בחרתי אותך.
גם השם ואם, אמר את זה למשה.
בדיוק.
גם למשה.
ואם אתה אומר שאתה צעיר וחלש ובלי ניסיון, אני אהיה עמך. ואם השם איתנו, אין גבול לכוחות שלנו. כשהשם איתנו, יש לנו כוחות של הקדוש ברוך הוא. אין סופי. אתה לא צריך, לך כגדעון אולי אין כוחות. אבל אם השם שולח אותך והשם יהיה איתך, אז אין גבול לכוחות שלך, כי יהיה עמך. ואז והקית את מדיין כאיש אחד. אבל תוכל את כולם כאיש אחד לחסל ולגרש. ויאמר אליו, פסוק י' ז', ויאמר אליו, אם נמצאת חן בעיניך, ועשית לי אות שאתה מדבר עמי. תן לי אות שבאמת אתה מלאך. לא בטוח שהוא מלאך. אולי הוא סתם איזה בן אדם שבא ו... ויש לו איזה מחשבה, איזה רעיון, והוא מטיל עליו את הרעיון. מי אתה? מה אתה? אני לא בטוח שאתה מלאך. תראה לי שבאמת זה דבר השם, כי המלאך אמר לו, כה אמר השם, נכון? ויאמר אליו השם. כלומר, הוא אומר לו, כה אמר השם. ולכן הוא אומר לו, תוכיח לי שזה באמת דבר השם. אולי זה לא נכון. תביא לי עוד הוכחה שאתה מדבר עם מי, כלומר שאתה באמת מלאך, שהשם מדבר איתי. אל נתמוש מזה עד בואי אליך, והוצאתי את מנחתי והנחתי לפניך, ויאמר אנוכי ישב עד שובך. אומר לו, בינתיים שב, יפה, אמרת לי דברים חשובים, תן לי לכבד אותך. אומר, אנחנו רואים שהוא כל הזמן מתייחס אליו כאל בן אדם רגיל. הוא לא רואה בו מלאך. הוא אולי רואה בו... נביא, שליח של השם, נביא, אבל הוא לא מבין שהוא ממש מלאך. לכן הוא אומר לו, תן לי עוד שבאמת זה, כמו שמבקשים מנביא. נביא, צריך תוכח שאתה נביא, תוכח שאתה אומר דבר השם. תביא לי הוכחה. ועד שאתה תביא הוכחה, שב אני אביא לך מרק לאכול. וגדעון...
וגם לבדוק אם הוא מלאך, מלאך לא אוכל.
כן, יכול להיות שהוא חשב שהוא מלאך, ואז לפי זה הוא יבדוק. וגדעון בא ויעז גדי עיזים ואפת קמח מצות, בשר ו- 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 ולחם. הבשר, תמיד דרך אגב אצל אבותינו, בשר אוכלים עם לחם. תמיד, נכון?
סעודה.
סעודה זה בשר בתוך פיטה.
ויין, גם שלא?
בסוף. אבל פיטה ובשר. זה דרך אגב...
אל תוציאו מזה הלכות וחיובים ו...
לא, אבל זה בכל התנך. תמיד בשר ולחם. לחם ובשר. כי הלחם נותן פחמימות, והבשר נותן חלבונים. לחם ובשר. עד היום, אצל הערבים, אצל הבדואים, הם אוכלים בשר של כבש, בתוך פיטה, בתוך לאפה כזאת. נכון? זה, כך אכלו אבותינו, בשר וכמח מצות. מצות הכוונה היא לפיתות הדקות האלה, שבתוכם שמים את הבשר. זה דרך אגב בעיניי הוכחה שלא צודקים הטבעונים שאומרים, יש שיטה טבעונית שאומרת לא לערבב פחמימות עם חלבונים. זאת אומרת, אם כתוב בתנך שאכלו פחמימות עם חלבונים, זה אומר שזה בסדר. זה לא הוכחה מוחלטת, אבל זה קצת ראי. כן. וגיטון בא, ויאז גדי עזים ואפת קמח מצות, הבשר שם בסל, והמרק שם בפרור, היה לו סל עם כל הבשר והפיתות, והמרק שם בפרור בסיר, ויוצא אליו אל תחת האלה, ויגש, מגיש לו את כל הכיבוד. ויאמר אליו מלאך אלוהים, קח את הבשר ואת המצות, את הפיתות, והנח אל הסלע הלז, ואת המרק שפוך ויעסקן. הוא מביא לו כזאת ארוחה, ואז המלאך אומר לו, תשמע, עכשיו תשים את כל הבשר והפיתות ששמת על הסלע, קח את סיר המרק, שפוך על כולי.
למה?
שפוך
מה
על?
שפוך
אוכל כזה, זה. אוכל כזה טוב.
כן.
אבל הוא עושה. כלומר, הוא נותן לו צ'אנס להוכיח שהוא באמת נביא או מלאך. וישלח מלאך אדוני את קצה המשענת אשר בידו, ויגע בבשר ובמצות, ותעל האש מן הצור ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך אדוני הלך מעיניו. כלומר, פתאום עלתה אש עצומה מהסלע, ששרפה את הבשר ואת המצות, והמלאך נעלם בתוך האש. עלה עם האש ועם האשן, נעלם בשמיים.
למה לזרוק את המרק? לא ברור לי.
זה עוד שהוא מלאך.
עוד שהוא מלאך, שהוא לא אוכל.
אז תשים בצד, אבל למה לשים אותך? לשים למישהו אחר. שכן אוכל. אבל תשחיז, לא?
הוא משתמש במה שיש לו לתת עוד שהוא מלאך. הוא הביא את הדברים האלה מתנה למלאך. המלאך אומר, אני מלאך, אני לא אוכל את זה.
כלומר, אני ממשיך את רנה, זה בעצם הופך להיות קורבן. מה זה קורבן?
הקדוש ברוך הוא נהנה מהריח.
תנו לי להגיד. שאני במקום גיליון הייתי ממש
מלבבת.
סליחה, אלא מה? ברגע שהשם אומר לך לעשות משהו שנראה לך מנוגד לכל היגיון, שם כאילו אתה צריך להכניע את האגו שלך.
וזה חלק מהמבחן של גדעון. הוא נבחר בגלל
שהוא היה... שניהם בחנו אחד את השני. כן.
גם המלאך בחן את גדעון, וגם גדעון בחן אם הוא מלאך.
כן.
גדעון בחן אם הוא מלאך, נראה אם הוא יאכל או לא, מה יקרה איתו. והמלאך בחן את גדעון, שהוא נתן לו הוראה שאמורה להרגיז בן אדם נורמלי. הכנתי לך כזאת ארוחה, ואתה אומר לי, שפוך את זה על הסלע. יפה, רעיון מעניין. רעיון מעניין.
אבל אני חשבתי שלא כל כך מבחן כמו... באמת נימוס יפה, יש פה בן אדם, אני צריכה להביא לו לאכול. זה מה שעושים, בן
כן,
אדם ש...
כן, זה נכון, אבל זה הופך זה להיות...
זה עוד ממד.
כן, זה הופך להיות, צודקת, מין ניסוי הדדי, מבחן הדדי כזה. על כל פנים, ברור עכשיו שמדובר במלאך. שאתה רואה בן אדם שפתאום הופך להיות אש שעולה השמיימה, אתה מבין שזה לא בשר ודם? אתם מבינים שמכאן אחר כך יש לנו בתנך את אליהו שעולה השמיימה בסערת אש, ואת כלומר זה הופך להיות דגם של מי שבעצם שהוא בצורת אדם. יש אנשים בתוכנו שהם יכול להופיע מלאך בצורת אדם למשך שעה, יכול להופיע למשך 20 שנה, כן. או 50 שנה.
כן.
אליהו מלאך, הוא לא בן אדם רגיל. מלאך, לכן הוא לא מת. הוא עולה בסערה שם, כמו המלאך פה. הוא עולה בסערה שמיימה. עכשיו אתם מבינים, לא יודע אם מותר להגיד את זה בשיעור תנך, יש באלר הזיתים, יש על הר הזיתים, להבדיל כמובן אלף אלפי הבדלות, יש כנסייה שנקראת כנסיית העלייה. מה זה עלייה? לפי האמונה הנוצרית ישו גם כן עולה השמיים, כי הם חייבים להעלות אותו לשמיים, הוא לא הרי בן אדם רגיל. אז אם הם ממשיכים את המודל המקראי, הם חייבים להעלות אותו השמיים. איפה הוא עלה השמיים? בהר הזיתים, בשם כנסייה. זאת הכנסייה הגבוהה הזאת, נשיאת העלייה, שאמרו, עלה שמיים. להבדיל, כמובן. אבל, הנה, גם המלאך עולה השמיים, אבל זה נועד להגיד לנו שיש בתוכנו אנשים שהם מלאכים, בני אדם. מלאכים שהם כבני אדם, הם נראים בצורת בני אדם. בעצם הם מלאכים, הם לא בני אדם.
כמו שיש גם איך. שיש שדים, לא.
לא, כן.
שיש שדים בתוכנו.
יש בתוכנו, כמו שיש מלאכים, כמו שכוחות התורה, הקדושה, יש מלאכים קדושים בתוכנו בצורת בני אדם, יש גם כוחות טומאה, שדים, שהם בצורת בני אדם.
כן, וכל הסיפור זה להבדיל.
כן, וצריך לדעת, להיזהר מהשדים.
מישהו סיפר את כל הסיפור של המלאק, ושהם היו צריכים להשחית את כל הבהמות, בגלל שאנשים היו יכולים לראות כמו בהמות, ובהמות כמו
להיראות.
אז צריכים...
יש מין גלגול בעמלק, יש גם
כן.
חלק מהנשמות של עמלק
גלגלו בה.
על כל פנים, עכשיו גדעון מבין שבאמת זה מלאך שהטיל עליו, וירא גדעון כי מלאך אדוני הוא, ויאמר גדעון אהה אדוני אלוהים, כי על כן ראיתי מלאך אדוני פנים אל פנים. ויאמר לו אדוני, שלום לך, אל תירא, לא תמות. מה אתה נבהל? הרי הטלתי עליך שליחות. אמר, ברגע הראשון הוא נבהל, אבל אז הוא מבין שהמלאך התגלה אליו לא חלילה כדי להניש אותו, כדי לקרום לו מיטה, כי זה היה כנראה הדבר הרגיל, שאדם רואה מלאך, וזה היה רגע מותו, מלאך המוות. כי אנשים אמרו, אוי, הנה ראיתי מלאך, המלאך הזה בדרך כלל, המלאך שמגיע לבקר אותנו בדרך כלל, הוא המלאך שלוקח אותנו. אני ראיתי זה, הוא אומר לו, אל תראה, לא תמות. זה לא מלאך המוות שבא לקחת אותך, זה מלאך שבא להטיל עליך שליחות. ויבן שם גדעון מזבח לאדוני, ויקרא לו אדוני שלום, עד היום הזה עודנו באופרת אבי העזרי. כן, הוא קורא לו השם שלום. למה השם שלום? השם שלום, כלומר שזה מזבח ש... שם השם הוא שלום, השם שלום, אבל הוא רוצה להדגיש ששלום יהיה לי, למרות שראיתי מלאך, אני בטוח שיהיה לי שלום, כי המלאך הטיל עליי שליחות, ולכן השליחות היא בשורה טובה ולא בשורה רעה. לכן השם שלום, כאן השם בישר לי בשורה טובה. אבל אפשר אולי גם לפרש שהשם שלום בא לומר שאני קיבלתי משימה לצאת למלחמה, אבל הוא מזכיר לעצמו, המלחמה איננה הדבר שאנחנו שואפים אליו, אנחנו יוצאים למלחמה כדי שיהיה שלום. השלום הוא המטרה של המלחמה. אז השם של המזבח כבר מגדיר את המהות של השליחות. קיבלתי שליחות של מלחמה, אבל המלחמה היא לשם שלום, כדי שעם ישראל יישב בשלום על אדמתו. לא סתם למלחמה, מלחמה כי אלא יש מטרה למלחמה, יש תכלית. זאת איזושהי תוספת. השם שלום. או השם ייתן לי שלום, או השליחות שלי היא להביא שלום לעם ישראל, איך שתרצו לפרש.
או שנפגשתי עם המלאך ונשארתי בחיים.
נשארתי בשלום.
נשארתי בחיים, נשארתי בחיים.
זה אולי הפירוש
הפשוט. הוא מביא שאיזה מבחן הוא עבר.
היה כאן איזה נס, ותנצל נפשי. ניצלתי.
ניצל נפשי.
כן.
אז זה עניין יותר אישי, וכאן מדובר על העניין לאומי.
לאומי. אבל זה שהוא קיבל שליחות, הוא כבר מבין שהוא יישאר בחיים.
נשארתי בחיים. השם התגלה אליי ונשארתי בחיים. נשארתי בשלום. כן. ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו אדוני, קח את פר השור אשר לאביך ופר השני 7 שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך ואת האשרה אשר עליו תכרות. הנה המבחן האמיתי של גדעון. כאן
אומץ לב.
בודקים האם הוא מוכן להילחם בעובדי עבודה זרה, אפילו אם זה בתוך המשפחה. זה מבחן מאוד קשה. לא סתם מזבח, אלא מזבח אשר לאביך, שאדם מוכן לצאת נגד אבא שלו, נגד ההורים שלו, נגד המשפחה שלו. כמו אברהם אבינו נגד תרח. לומר, זה המבחן האמיתי של האדם. כי באופן טבעי אדם אומר, אני לא רוצה לריב עם המשפחה שלי. כמו שהרבה פעמים אומרים לי, למה אתה רב עם ביבי? משפחה זה משפחה. אני אומר, לא, השם הוא לפני המשפחה, התורה היא לפני המשפחה. בעצם כאן מעמידים אותו במבחן הזה.
אבל גם לא רואים, סליחה, מה שקורה במשפחה. אפילו הוא מסכים שצריך להילחם נגד העבודה זרה, אבל פתאום אומרים לו, נגד המשפחה, מה יש לי במשפחה? עבודה זרה? בכלל לא רואים שיש.
לא תמיד אדם רואה, כי אדם לא...
יש בכולנו.
אדם לא רוצה גם...
אבל כשאומרים להילחם נגד העבודה זרה, זה אצל השכן.
זה נכון. אבל גם אם אתה יודע שיש עבודה זרה במשפחה שלך, מאוד קשה לצאת נגד המשפחה שלך. זה מבחן מוסרי של נאמנות לקדוש ברוך הוא. ובמקום, אז קודם כל תהרוס את המזבח של אבא שלך. ומה תעשה במקומו? ונית מזבח לאדוני אלוהיך על ראש המעוז הזה במערכה. תבנה במקום זה מזבח כשר, שלא יהיו לו, שלא יהיה לעבודה זרה. ולקחת את הפר השני ועלית עולה בעצי השירה אשר תכרות. תכרות את העץ שהוא עץ של עבודה זרה שאסור לכרות אותו, השירה, תכרות אותו ובו תשתמש כדי לעלות קורבן, לעלות עולה על המזבח, אבל עולה על השם. כלומר, בקיצור, תהרוס את כל העבודה זרה של אבא שלך. והנה גדעון עושה את זה. ויקח גדעון 10 אנשים מעבדיו, ויעז כאשר דיבר אליו אדוני, ויהי כאשר ירד בית אביו ואת אנשי העיר מעשות יומם, ויעז לילה. הוא לא מספיק אמיץ לעשות את זה ביום. אבל גם בלילה זאת גבורה גדולה. כי גם בלילה אתה מסתכן. פסו אותך, הרי זה יוודא, בסופו של דבר, כי הוא לא עושה את זה לבד. לוקח עוד 10 אנשים. זה הרבה עבודה. מישהו עלול להלשין, אז גם לעשות בלילה. מה שאנחנו רואים כאן שאדם, גם כשהוא מקבל משימה, הוא לא צריך ללכת עם הראש בקיר. תעשה את זה בצורה, תעשה את זה, השם ציווה עליך, אבל בצורה שמצמצמת את הסיכונים. אל תלך, וואו, הנה השם אמר, הוא ישמור עליי, אני אעשה ביום. לא, 1,000 אנשים יתנפלו לך, יארגו אותך. נעשה בלילה. מבינים, כאן אנחנו רואים איך התנך מלמד אותנו שגם את המצוות של השם צריך לעשות בצורה מתוחכמת.
זה גם מצמצם את קידוש השם.
זה מצמצם את קידוש השם, אבל זה מצמצם את הסיכון.
את השפשוף.
כן. מצמצם את הסיכון. על כל פנים, כך הוא נוהג, ולכאורה התנך רואה בזה דרך נכונה. וישכימו אנשי העיר בבוקר, והנה נוטץ מזבח הבעל, והשירה אשר עליו קורת, את הפר השני הועלה על המזבח הבנוי. הם ראו שהרסו להם את כל המקדש, את כל המקדש עבודה זרה שלהם. ויאמרו איש אל רעהו, מי עשה הדבר הזה? והתרשו ויבקשו ויאמרו, הנה גילו את זה, כי היו 10 אנשים, אז מישהו חייב לדבר.
הדליף.
גדעון בן יואש עשה הדבר הזה. ויאמרו אנשי העיר אל יואש, יוצא את בנך וימות, כי נטץ את מזבח הבעל וכי חרת האשרה אשר עליו. דין מוות למי שפוגע בעבודה זרה. ויאמר יואש לכל אשר עמדו עליו, אתם תריבון לבעל? אם אתם תושיעון אותו, אשר יריב לו יומת עד הבוקר. אם אלוהים הוא, ירב לו, כי נטץ את מזבחו. חבר'ה, אומר להם את מה שאברהם אומר לתרח. תשמעו מה שפיכם מדבר. אתם מאמינים שהוא אלוהים? הוא ינקום במי שפגע בו. נו, לא לנהל את העניינים. תאמינו בו, שיהיה לכם ביטחון בבעל. קצת ביטוחן, קצת אמונה. תתנו לבעל לנהל את העניין. אבל הוא פונה להם בשפה שלא שלהם, בשפה שמשכנעת אותם במושגים שלהם. אתם מאמינים בו? אבל אתם רואים שהוא לא נכנס לאימות איתם. מה הבעל זה? יכול להיות שגם הוא עצמו האמין בבעל, כי היה לו מזבח כזה, זה אשר להגיד.
או שהוא עשה אחור, כאילו, תפנית.
זה מין, יכול להיות, אבל...
למה היה לו? היה לאביו,
אבל אבא שלו מדבר עכשיו. ויאמר יואש, אבא שלו, גדעון בן יואש. כלומר, יכול להיות שהוא סתם אמר את זה כדי להציל את הבן שלו. יכול להיות שבאמת הוא אמין, תשמעו, אנחנו מאמינים שהוא הבעל, תן לו לנהל את המלחמות שלו, מה? למה אנחנו צריכים לנהל? הוא כנראה גם אומר את זה כי הוא רוצה להציל את הבן, ויקרא לו ביום ההוא ירובעל, לאמור ירב בו הבעל כי נתץ את מזבחו. אז הנה אנחנו רואים שגדעון עמד במבחן הראשון, הוא יוצא להילחם. אתם רואים, לפני שאתה יוצא להילחם באויבים מבחוץ, תצא להילחם בעבודה זרה מבפנים. אי אפשר לנצח את האויבים בחוץ בלי קודם לנקות את העם מהעבודה זרה שבפנים. זה דבר לא פשוט, כי אין לעם ישראל, כל עוד יש עבודה זרה, אין לעם ישראל זכויות. אתה חייב להילחם, אתה חייב גם להיות אדם שמוכיח את האומץ שלו ואת היכולת שלו הנפשית להילחם בעבודה זרה מבפנים. אחרת אתה כמו כולם. אם אתה כמו כולם, אתה לא יכול להיות באמת השופט. השופט הוא מי ששופט בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות שופט. לכן הוא נקרא ירובעל. להזכיר, ירב בו הבעל נתץ את מזבחו, להזכיר, הוא נלחם בבעל, ירובעל, הוא רב עם הבעל. נכון? אז להזכיר, בעצם זה שם של שבח, שאומר זכותו הגדולה שהוא התחיל את המלחמה לא במשהו צבאי, אלא במשהו דתי. את המלחמה האמיתית צריך משהו דתי, במשהו רוחני, במלחמה בעבודה זרה, במלחמה למען התורה, למען השם. אם אתה עושה את המלחמה הזאת בפנים, אז סימן שיש לך גם את הכוחות וגם את הזכויות לעשות מלחמה בחוץ ולנצח. אני הרבה פעמים שואל את עצמי, האם לביבי, הוא מדבר הרבה על מלחמה עם האיראנים, האם יש לו זכויות בשביל לנצח? כי אתה צריך להוכיח שאתה נלחם בעבודה זרה מבפנים כדי לנצח את האויבים בחוץ. האם הוא נלחם בעבודה זרה בפנים?
עצם זה שהוא רוצה לצאת למלחמה, זאת המלחמה.
מה, ניסים של ששת הימים, או לפני זה, במלחמת השחרור, זה היה בזכות בן גוריון, או בזכות דיין, או בזכות כל העם. זאת אומרת, זה לא
המנהיג בלבד.
המבחן הסופי, לא יודעת אם צריך שיהיה בדיוק, אם כבר הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים, את הפאזל, שבדיוק עכשיו יש איזה מבחן והוא מנהל את המבחן הזה.
אז הזכויות הן לא אישיות של המנהיג, אלא זכויות של עם ישראל
כלליות.
משהו כלליות.
נכון שהוא הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ככה גם כן, שלא יהיה כל המניות על המנהיג הזה. אבל
זאת שאלה שבאמת מעסיקה אותי הרבה. שאלה ש... תודה רבה.
יש לך... ספקות? על ה...
זאת שאלה שמעסיקה אותי.
בן אדם שבכלל בגד בכל מה ש... בגלל, לא בגלל רוע לב, אולי בגלל התקופפות.
הוא הולך עם העם, הוא הולך עם העם.
אין עמוד השדרה, אין אידיאולוגיה.
אבל זה שהוא רוצה להגיד
חום
באיראן, הוא לא הולך עם העם. הוא הולך באופן עצמאי. כי כל הגרוסמנים ואלה מדברים נגדו.
נגדו, נגד העם.
הם מדברים נגדו גם, בגלל שלא רוצים שיהיה סוף את כל מה שאמרתי, המניות, הניצחון.
לא משנה, כך או כך הוא צריך איזה אומץ לב כדי ללכת נגדם.
כן. גם נגד האמריקאים כנראה.
גם, בדיוק, הם לא רוצים שהוא יצא למלחמה.
הוא משתחרר מהעבודה.
הוא מדבר יותר מדי לפני שהוא עושה פעולה. למה אתה מדבר כל כך בשטוק? תעשה וגמרנו.
כמו שאלה יותר מוקד.
אנשים מדבר על זה שאנשים לא ידברו על הדברים האחרים, אז מדברים הרבה על זה.
אני חושב...
על מה מדברים?
על איראן והכל.
למה, תגידי עוד פעם, למה שלא ידברו על משהו אחר? על מה שלא ידברו?
מה הוא על משהו אחר הזה?
מה שקורה בעם? כל הבעיות עם
ה... עם הקוטג'. לא, זאת אומרת.
לא, עם הטילים מעזה. לא יודע, יש פה
מיני בעיות. זה באמת טילים מעזה, זה כלום לעומת מה שיכול להיות בבום אחד.
אבל זה לא כלום מה שקורה, כי... לפי מה שעכשיו למדנו, לא כועסים על מה שקורה, על החילול השם שאנשים שם בעזה בסכנה כל כך. זה גם כן, ממש לא. נכון?
נכון. מדובר על זה שזה רחוק כל כך מאיתנו. אנחנו חיים בשלווה.
נכון, אנחנו לא מרגישים את
זה. זה מדינה אחרת.
אשקלון ואשדוד וכל האנשים האלה לא מרגישים.
אבל זה בושה, נכון?
זה כמו אנשים בארצות הברית לא מרגישים מה שקורה פה בארץ. יש לנו כזה ניתוק.
מי יודע?
What do you think about that?
שמי ששומע בום, זה טבעי שהוא חי אחרת מאשר מי שלא שומע בום.
אבל אנחנו אומרת... כולנו צריכים לשמוע את זה, זה העם שלנו, טוב. זה האנשים
לא,
שלנו.
לא, זאת
זה...
אומרת, אכפת לי מהם, אבל לא...
לא, אני לא מדברת על התשעי.
לא, אבל בטח, זה טבעי אבל... שהלב שלי דופק אחר, כי נכון. אני לא שמעתי את הבום.
זהו, אבל זה בעיה שאנחנו לא שומעים את זה כל הארץ. אנחנו צריכים לשמוע את זה. אני חושב שזה חוסר שלנו.
צריכים לשמוע מבחינה
לא,
זו...
לא יכול להיות שכולם עושים את אותו דבר. גם כולנו חווים את אותו הדבר, אבל במידה וכל אחד מאיתנו משתדל את המקסימום במה שהוא יכול, אז הוא יכול להרגיש מה עושה השכם. זאת אומרת, אילו אנחנו עשינו את המקסימום מבחינתנו במאבק הפרטי שלנו, כל אחד יש לו את המאבק בחצר שלו, באזור שלו, אז יכולים להבין גם מה שקורה שם. אבל אם האנשים חיים בשעננות, אז בהחלט יש לי את הוקדורים.
כואב לי שאני לא מגישה כמו... אני יכולה לקום ולהגיש שמש הבוקר. לא אכפת לי, לא, אני לא מגישה.
אבל זה טבעי. ברגע, מה שאת יכולה לעשות, מה שאת יכולה לעשות ברגע ש... קודם כל האוכלוסייה הזאת צריכה לעשות תשובה על ההתנתקות, שהם הפקירו בעצמם, ולא רק הפקירו, גם שנו אותם.
נכון, נכון.
וברגע שהם קמים, אני אהיה איתם. זאת אומרת, אם הם יחליטו שיומיים הם ליד ראש הממשלה, והם קמים כולם, חצי מיליון, מיליון, לא יודעת כמה, אני אהיה איתם. זאת אומרת, מה...
אף אחד לא קם ואמר, חתנו, אבינו, פשענו.
מה עומד לרשותי לעזור להם? במה אני יכולה... בסדר, אני מזדהה יותר מפחות. לכל אחד עם הדפיקות לב שלו, אבל אם אמרת, אבל אני חושבת מה אני יכולה לעשות בשבילהם. אני נכון שאני חושבת לקר.
תושבי עיירות הפיתוח
כן.
היו אדישים למה שקורה בגוש קטיף.
חלק היו אדישים וחלק היו
השתתפתי
בהפגנות
שהיינו בשדרות ובאופקים. שלא לדבר על באר שבע
לא באו, אלה מהסדרות נכון, אלה מהסדרות
לא עניין אותם
הם עברו, הסתכלו ככה
לא, לכן אני מדבר אילו אנחנו מבינים איפה אנחנו נמצאים שאנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד של מאבק וכל אחד לוקח את המאבק שהוא קרוב אליו אז יש שיתוף פעולה אבל כשחיים בשעננות
נכון
על כל פנים, גדעון מקיים את עומד במבחן, נוטץ את מזבח הבעל, ועכשיו הוא מקבל, הוא צריך לצאת למלחמה. אבל מעניין שהוא עוד לא יוצא למלחמה. הוא מבקש אות. יש לו איזה...
חושה.
זה מעניין, איזה חוסר ביטחון. וכל מדיין והמלך ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק ישראל. אתם רואים, עמק ישראל הוא הנקודת התורפה, את רואה עליה, עמק ישראל. שם טוב לצאת למלחמה, כי שם יש להם את הגיבוי של הצבא המצרי. ורוח אדוני לבשה את גדעון ויתקע בשופר ויזעק אבי עזר אחריו. אבי עזר זאת משפחה משבט, המשפחה שלו משבט מנשה. מלאכים שהלך בכל מנשה, לא רק במשפחה שלו. ויזעק גם הוא אחריו. מלאכים שהלך באשר ובזבולון ונפתלי ויעלו לקראתם. אם כן, מתארגנים למלחמה. והנה גדעון מבקש עוד פעם אות. אתם זוכרים שהוא ביקש אות מהמלאך, תן לי אות. והמלאך נתן לו אות, הוא עלה בסערה השמיימה, הוא ראה שמלאך. וגדעון בכל זאת עוד פעם מבקש אות.
ויאמר גדעון, דיבר איתו ישיר.
כן, הוא מבקש עוד הוכחה שאכן שהוא באמת צריך לצאת למלחמה. תראו, יש לו איזה חוסר ביטחון מאוד עמוק, מאוד.
אולי מפחד שהוא לא יצליח.
כמובן, הוא מפחד שהוא לא יצליח, למרות שכבר המלאך אמר לו, השם איתך, וזה, כן. אבל
הוא גם כמנהיג לא רצה לסחוב את הצבא למשהו
הרבתקה
מסוימת, כן, שמבחינת הגיוני אולי לא היה יציאה.
אני לפעמים שואל מה האות הנוסף היה נחוץ. אולי, אני אגיד לכם מה, יכול להיות שהוא אישית קיבל את הביטחון, אבל זה לא היה אות פומבי, ציבורי. הוא אומר לעם, אני נשלחתי על ידי אלוהים לצאת למלחמה. מי אתה שאתה בחור צעיר, עוד אחד משיחי, עוד אחד קיצוני.
ברק ביקש מדבר להגיע.
נכון.
הוא גם אמר שאני צריך עוד גיבוי.
כאן הוא מבקש גיבוי שהעם יכול לראות אותו. מה הגיבוי? ויאמר גדעון אל האלוהים, אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, הנה אנוכי מציג את גזת הצמר בגורן, אם טל יהיה על הגזה לבדה, על כל הארץ חורב, יעד דעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת.
למה זה לעיני כל העם? זה רק אצלו.
ויהי כן, וישכם ממחרת, ויעזר את הגיזה, וימץ טל מן הגיזה מלוא הספל מים. ויאמר גדעון אל אלוהים, מה לך רבך בי, הדברה אך הפעם הנסנה רק הפעם בגיזה, הנה חורב אל הגיזה לבדה ועל כל הארץ יטל. זה לא אם כן בלילה הוא, והיא חורב על הגיזה לבדה, ועל כל הארץ היה טל.
אבל זה היה פומבי?
למה אני טוען שזה בכל זאת פומבי? בזמן שהופיע אליו המלאך, לא היה שם אף בן אדם. רק הוא לא הזמין עוד אנשים. עכשיו הוא מזמין עוד. לפי דעתי, זה לא כתוב, אבל לפי דעתי, הוא מזמין לפחות את המפקדים, את הזקנים, הוא מזמין עוד איזושהי נציגות שכל העם יראה שהשם בחר, שהשם עושה לו ניסים. כי לפי דעתי, מה פתאום שעם ישראל ילך אחריו?
משה עשה אותו דבר, היה לו
בעיה,
הוא ביקש
אות. בדיוק, משה עושה אותות. הנחש, המטה שנהיה לנחש, ואהרון, מטה אהרון נהיה לתנין, וצרעת, ודם, והוא מוציא מים, ונהיה דם, הוא עושה אותות לעיני העם. גם בעצם גדעון עושה אותות, עכשיו האותות האלה, הוא מזמין אותם מראש, הנה אנוכי מציג את גזעד, עם טל יהיה לגזעד לבד, כלומר, הוא נותן סימנים. עכשיו, לפי דעתי, זה היה, גם אם לא כל העם בא, אבל זה דבר שאתה יכול להזמין אנשים, להגיד להם, הנה אני עכשיו מבקש, כך וכך, בואו נראה מה יהיה מחר בבוקר, בואו תבואו יחד איתי. כלומר, זה דבר שכיוון שהוא מוזמן ומתוכנן, אתה יכול להביא עוד אנשים. לפי דעתי, האותות האלה נועדו לא רק בשביל גדעון, אולי גם בשבילו, זה נועד לחזק את הביטחון שלו, אבל לדעתי זה גם נועד בשביל העם לשכנע את העם שבאמת הוא השליח ושילכו אחריו.
עכשיו, מה טיב האות הכפול הזה? אבל זה עדיין לפרק
ו'. עדיין פרק ו'.
מה אתה אומר על זה?
למה האות הכפול? לפי דעתי, שוב פעם, ישר והפוך, שוב פעם. אם אתה רוצה לשכנע את העם, אם זה פעם אחת, מה אפשר להגיד?
טעות.
במקרה, טעות, מי יודע, היה כאן משהו, היה איזה גג, היה איזה משהו. ברגע שזה פעמיים, כבר אין ספק. ככל שזה יותר ברור, חוזר פעמיים, אתה רואה, אין ספק, זה נס. הקדוש ברוך הוא בחר בגדעון, הוא הנציג, הוא השליח, הוא המושיע, הוא השופט. כלומר, אני חושב שיש כאן, חסר לי שהתנ"ך לא כותב, וישכם ממחרת, ויקרא לזקני העם, ויקרא ל... חסר לי. אני הרבה פעמים אומר, התנ"ך אומר, נותן לנו דברים שאני יכול מאוד להבין אותם. אבל מה שאני מבין שזה כל כך הגיוני, לא כתוב. אנשים הרבה פעמים אומרים לי, אבל זה לא כתוב. אבל אנחנו צריכים להבין גם את מה שלא כתוב. להשלים חללים. התנ"ך כתוב בקודים חסרים. אז כמובן חלק גדול מזה זה במדרש. המדרש משלים לנו הרבה דברים. אבל לפעמים צריך עוד פרשנות ועוד תוספת. לפי דעתי, אחרי העם, כי הוא שולח פה אל העם, אתם זוכרים, הוא מלאכים שלח באשר ובזבולון בנפתלי, ויכול להיות שהוא ראה שיש בעיה, חלק עלו, חלק לא עלו, שאלות, העם בא. אנחנו עכשיו איתך, אלא תוכיח לנו שאתה, who sent you? כבר אלה לא הלכו, הלכו, אז לא צריך לדבר באנגלית. היא אמר שזה אתה. חבר'ה, בואו, הנה, לילה אחד, לילה שני, תראו את הסימן, הנה, יש אותות, גמרנו, נגמר הוויכוח. נכון? זה הגיוני מאוד משהו. כי לגבי גדעון, היה לו כבר ברור, היה לו כל כך ברור שהוא השליח, שהוא לקח את הסיכון להרוס את המזבח וזה, ולהיכנס ל... דין מוות רצו להטיל עליו. אז אנחנו רואים שהיה לו ביטחון. לגביו כנראה זה לא היה חסר, זה היה כנראה יותר. יפה. אני לא יודע, כשאני שואל את עצמי מה הזכויות של... מה הזכויות של... תאמינו לי, אני גם מכיר טוב את שרה וביבי. אני לא יודע, אני אומר, עם ישראל יוצא, הוא מדבר על מלחמה, אבל צריך לבוא עם איזה, זכות.
אז מה היה הזכות של הרצל?
אישי? אני אגיד לך מה היה הזכות של הרצל. הזכות של הרצל.
זה בדיחה.
לא זה מונגרי. הוא נולד וגדל בבודפשט.
חוץ מזה.
חוץ מזה.
תראי, כתוב שגדול הכוח של... לא, זה הפוך. זה שנולד במשפחה, הוא... הוא עשה דרך מאוד מאוד ארוכה.
בעלי
תשובה. בעלי תשובה. לא, רציתי...
הוא בעל תשובה גדול.
אבל הוא מת סיפיליס, ככה מספרים.
טוב, אל תסתכלי מה שמספרים.
לא, אבל סיפור זה היסטרי.
לא, זה לנין, זה לנין מת מסיפיליס.
לא, וגם הרצל.
מה זה סיפיליס? סיפיליס זה מחלת מין.
מין מסוכנת מאוד. שמי. הוא... היה לו אומץ גדול ללכת נגד אשתו. נגד אשתו. אשתו לא רצתה,
מה לא רצתה?
שהוא יתחיל עם הציונות, עם ארץ ישראל. היא אמרה, זה שטויות.
זה זכות שהוא הלך נגד אשתו.
וייט. שזה נוגד את האינטרס הלאומי.
הוא, הרי כאן גדעון הלך נגד אבא שלו. כלומר, הזכות של בן אדם, שהוא הולך נגד המשפחה שלו, הוא אומר, יש אידיאל שהוא יותר חשוב מהמשפחה שלי. הוא הקריב את המשפחה למען האידיאל.
לפי ההלכה, מותר להתגרש כדי לעלות לארץ ישראל.
הלכה. לא סתם הלכה, משנה.
בסדר, אבל...
הוא הלך נגד אשתו.
לפעמים זה כל כך קל לריב עם ההורים.
אשתו התנגדה, והוא אמר לה, זה פיקוח נפש של כל העם, ולמרות שהתנגדה, שהוא בכלל יתחיל עם כל העניין הזה, היא בסופו של דבר עשתה לו את המוות. לא רק שהיא לא שיתפה איתו פעולה, היא כל הזמן מררה לו את החיים, כנראה מת מזה, מהצער שגרמה לו. ואחרי שהוא מת, כדי לנקום בו, היא התנצרה עם שלושת הילדים. התנצרה.
אחרי שהוא מת.
אבל היו לו Christmas tree גם בבית שלו.
טוב, זה לכולם יש.
אוקיי, אבל זה לא זכות. מדברים על זכויות.
זה שהוא הולך נגד המשפחה, נגד האישה, זה בעיניי זכות. בעיניי זה זכות. אתם יודעים, הרבה פעמים, הרבה פעמים שואלים אותי, שואלים אותי על הרצל, הוא בעל תשובה גדול, תדעו לכם, הוא היה לו כוח לעשות שינוי עצום.
כן, שינוי עצום, לא בעל תשובה בזה שהוא הכיר בקדוש ברוך הוא, לא בעל תשובה שהתחיל לברר, אלא הוא שינה משהו שלא היה לפני,
וגם כן, כן, ארץ ישראל.
גם הרצון הזה, בכל זאת הוא הלך עם זה למען עם ישראל. ממה זה יצא לו? הרי הוא היה תמיד בפוזיציה טובה.
נכון.
נכון שסביבה הייתה אנטישמית, אבל הוא הציע...
אתם יודעים מה הייתה הזכות של משה רבנו? כך המדרש מספר, וזה רמוז בתורה.
אוקיי.
יתרו בהתחלה, התנגד, כשמשה אומר לו, אני הולך למצרים, אז מה, אתה השתגעת? מה קרה? רק אחר כך, אחרי קריאת ים סוף, אחרי זה, בא אליו יתרו. נכון? וגם שם, לא ברור לגמרי אם הוא היה בלב שלם איתו. אבל הוא הלך נגד, מראה, יש כאן איזה זכות, שאתה רואה אדם נאמן למשהו ונלחם על משהו. ואני טוען שזה, הזכות הזאת היא חשובה, כי כשהולכים למלחמה, מה הזכות שבזכותה, בזכות מה אתה רוצה לנצח? אצל גדעון אנחנו רואים, זה מאוד ברור, אצל דוד המלך, אצל כל מי שאנחנו רואים שנצח. מה הזכות שלך לנצח? אני לא יודע. אני כמה פעמים אמרתי לו שכל מיני צורות, אמרתי לו למשל, הזכות שלך יכולה להיות שאתה, למרות שכל העם או לפחות חלק גדול מהעם היה בעד שחרור המחבלים, את המחבלים, העיקר שגלעד שליט יחזור, אם אתה תעמוד בזה, זה זכות גדולה בשבילך. הוא לא עמד בזה. או אם אתה תעשה בנייה גדולה בירושלים, ביהודה ושומרון, ואתה תצפצף על האמריקאים, אז זה זכות גדולה. הנה, הוא בונה את ארץ ישראל. אבל איזה זכות, איזה זכות יש לו? אני באמת שואל, זה מפריע לי. כי כשהולכים למלחמה, you need a זכות. איזה זכות יש לעם ישראל כקולקטיב? עם ישראל חטא בגירוש של גוש קטיף. ועם ישראל כקולקטיב לא עשה על זה תשובה. לפעמים אני אומר לעצמי, יש זכות שכנראה בגללה קיבלנו השנה גשם, שהשנה התחילו ברצינות לבנות בתים למגורשים של גוש קטיף. השנה בפעם הראשונה התחילו לבנות בתים. This is the first year.
המכילה הייתה שם בניצן.
ראיתם? התחילו לבנות בתים חדשים. זה השנה. זה בזכות ביבי. זה באמת זכות שלו. הוא התחיל לבנות, הוא אמר אני רוצה שיבנו, ובונים בדרום ובלחיש וביד בנימין ובונים. אז זה זכות. את תראו, יכול להיות שעם הזכות הזאת נלך למלחמה וננצח. זה ברור שזה זכות. ששואלים אותי מה פשר הגשמים, עד שלא בנו, לא היה גשם. התחילו לבנות, התחיל הגשם.
יש הרבה שבלי
בנייה. עדיין. אך לפחות התחילו תהליך. כבר יש בונים ורואים כבר, רואים את הסוף. אז עוד חצי שנה, עוד שנה. אבל כבר בונים. ועוזרים להם בכסף. כבר יש כבר איזה התגייסות של עם ישראל לטובתם. אז זה זכות גדולה. אולי לא מספיק. אבל אני לא יודע כמה דבר כזה היה בנאום של ביבי בכנסת השבוע. היה איזה, הוא אמר לאנשי קדימה, אתם הבאתם את איראן לפה, זה באשמתכם, אתם אשמים. יש בזה מקצת תשובה, עוד שזה במסגרת של ניגוח פוליטי, אבל הוא לא עשה.
למה הם הביאו יותר ממנו?
כי הוא הצביע בממשלה כשהגיע השלב האחרון של התוכנית, הוא הצביע נגד ופרש מהממשלה בערך 10 ימים
אחרי שבוצע, 10 ימים לפני.
אז הייתה הצבעה סופית, והייתה הצבעה סופית, הוא הצביע נגד ופרש.
כן, הייתה עוד פעם הצבעה בממשלה?
הייתה הצבעה בהתחלה,
נכון.
שהוא הצביע בעד, ואחר כך גם בכנסת הוא הצביע בעד, אבל הוא הצביע, וזה האמת, לפי פרוטוקול הישיבה, הוא הצביע בעד על תוכנית. התוכנית ששרון בהתחלה הציג לממשלה הייתה שמפנים שלושה יישובים, ואז עושים חצי שנה או שנה הפסקה כדי לראות את התוצאות, ואז מחליטים, לא מפנים את כל גוש קטיף בבת אחת. ואז, ועל זה הוא הצביע בעד, כלומר שלושה יישובים נעשה ניסוי. ואת השלושה יישובים האלה היו אמורים להעביר לתוך גוש קטיף. את כפר דרום, נצרים ומורג, את מורג היו אמורים להעביר לעצמונה, את כפר דרום ונצרים להעביר לנבט קלים. כלומר, לא להרוס את גוש קטיף. זה הייתה התוכנית שאושרה בממשלה, שעליה הייתה הצבעה בכנסת. התוכנית הסופית הייתה, התוכנית הסופית שאושרה בממשלה 10 ימים לפני הביצוע, שעושים את הכל. אז שרון ידע את זה מראש כל הזמן. הוא רימה את כולם. שהוא יהרוס את הכל בבת אחת. אבל היה צריך החלטת ממשלה. אתה לא יכול להרוס את הכל בלי שיש החלטת ממשלה. כי החלטת הממשלה הקודמת אמרה רק 3 יישובים. ואז עושים הפסקה של חצי שנה או שנה. אז 10 ימים לפני, אז הייתה הצבעה על התוכנית החדשה, הכל בבת אחת, ואז ביבי הצביע נגד, ופרש מהממשלה. הוא אמר, על זה אף פעם לא הסכמתי, זה אסון לישראל. כי התוכנית הראשונה הייתה תוכנית שהיא, קראו לה התכנסות, את היישובים שהיו מבודדים להכניס לתוך הגוש, זה שיותר קל להגן על הגוש. אז היה בזה איזשהו היגיון צבאי, אבל זה לא היה גירוש במובן שבסוף התבצע. אז לפחות, וכששואלים אותי מה, בזכות מה ביבי זכה לחזור להיות ראש ממשלה, רק בזכות זה שהוא התנגד לתוכנית הזאת. אבל אני עדיין מחפש זכויות. פה אני אומר, אצל גדעון רואים מאוד יפה, שלפני שהוא יוצא למלחמה, הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו במבחן. נראה אותך, נלחם נגד עבודה זרה, נלחם נגד אבא שלך, נגד המשפחה שלך. מוכיח שאתה נאמן קודם כל הקדוש ברוך הוא. לפני הכל, עמד במבחן, לך בכוחך זה, הושעת את ישראל. נכון? אז אני הצעתי לו כמה הצעות, אבל אין לי השפעה גדולה. וגם על אחותי, אין לי בכלל השפעה. בכלל. שום השפעה. צערי, אין לי ממש שום השפעה.
העמדה שלה, היא טוב?
לא, כנראה היא לא מדברת. היא משנה את העמדה. היא דיברה פעם אחת עם מישהו מהמרכז ליכוד, שהקליטו אותה, שהיא רוצה לצאת לחוץ לארץ אחרי הפעם הראשונה.
טוב לה בחוץ לארץ, היא לא רוצה את הקלחת מפה.
הקליטו אותה. מי יודע, מי יודע. אני עכשיו עובד על ספר, אני מקווה אחרי פסח, עד אחרי פסח לגמור אותו. עשיתי חוזה עם ידיעות אחרון, עם ידיעות ספרים, להוציא את הספר על המשפחה, שאני מספר איך ההורים שלי חזרו בתשובה. זה סיפור חשוב, שעם ישראל ידע שזה סיפור גדול של תשובה. באמת זה...
גם אימא?
אבא שלי לא רצה, כשהוא חי, הוא לא רצה שאני אספר את ה... שאני אפרסם את זה. אבל אחרי מותו אני חושב ש...
זאת אומרת...
אמא שלי גדלה במאה שערים והלכה אחרי אבא שלי. אחרי אבא שלי, הם הגיעו בסו, הם הגיעו לקיבוץ מחניים, ששם היה הכל טרפה, טרפות ונבלות. אבל הם זכו לחזור בתשובה, וזה סיפור מעניין. אני מספר את הסיפור הזה, זה אני חושב פעם ראשונה מספרים את הסיפור הזה. אני אשתדל לא לפגוע באחים שלי, כי הרבה מהתשובה של ההורים שלי זה כשהאחים שלי ירדו מהארץ. כל הילדים של שני האחים שלי חיים בחוץ לארץ, שישה ילדים באמריקה.
וזה... כאילו שלושה ילדים לכל אחד?
זה קרה אותם, כי זה הביא אותם להבנה שעשינו טעות בחינוך שלהם. עשינו טעות.
אבל אתה גדלת דרכתי?
לא, בכלל לא. לא. אני ככה סללתי את הדרך. בתוך המשפחה, אני פרצתי את הדרך. אבל אז אני מספר גם קצת איך היו המאבקים ביני לבין ההורים שלי וכל מיני שלבים. בקיצור, עכשיו אני עובד על הספר הזה. זה הספר שאני עובד. בעזרת השם, אני...
בעזרת השם, בהצלחה.
מקווה, כן, אני מקווה. זה לא פשוט.
גם לגלות קצת...
כן, זה סיפור משפחתי שצריך לספר אותו בעדינות, בדיוק. לספר
בעדינות. אחים שלך יודעים על הספר הזה?
אני אשתדל מעט לדבר עליהם. אני לא רוצה לפגוע בהם, אלא בכל זאת... להסביר שאבא שלי ראה את זה שכל הילדים שלהם חיים בחוץ לארץ, הוא ראה את זה, הוא לקח את זה ככישלון אישי שלו. אבל זה הכישלון שלי. ולכן אני חייב לשנות את הדרך שלי. כי אם אני אגיד הכל בסדר, אז אני מטומטם. איך הכל בסדר? שני אחים, שני בנים, כל הילדים שלהם חיים בחוץ לארץ, זה בסדר? והיה לו את האומץ להגיד, חגי צדק. זאת אומרת, זה בעיניי זה גדלות, שאבא אומר לי,
כן.
שאני כבר התחלתי בדרך הזאת 20 שנה לפניו, אומר
איך
לי,
איך הגעת לזה?
אתה צדקת.
איך הגעת לזה? אתה
מספר
על
זה? זה תקרי בספר.
תקרי
בספר.
בזכות...
בדיוק, תקני 20 שקל.
בזכות הזכייה בתנך?
זה הרבה יותר מורכב. אני מספר את הסיפור המורכב. זה סיפור מאוד מורכב. אני חושב שזה סיפור מאוד מעניין. אני חושב שחשוב לספר אותו.
בני אדם
הם מעניינים. אני עובד מאוד קשה בשביל לספר את הסיפור הזה.
אבל עם האחים...
בעדינות הראויה.
סליחה.
מה?
בעדינות הראויה עם המסר הנכון.
נכון, בעדינות הראויה, לא לפגוע. למרות שיהיה ברור למי שקורא את הספר, ששת האחיינים שלי, ששת הילדים של שני האחים שלי, חיים בחוץ לארץ. זה יהיה כתוב. זאת עובדה.
וגם הם? גם האחים?
אח אחד חי בחוץ לארץ. אחי הגדול, הוא חי בארץ, אבל הוא עודד את שלושת הילדים שלו לעזוב את הארץ. זה היה השוק של אבא שלי, לראות איך החינוך החילוני לא נשאר אפילו טיפה ציונות בחינוך הזה. הציונות לא יכולה להחזיק מעמד בלי שהיא בנויה על על האמונה ועל התורה ועל המצוות. וזה זה דבר חשוב שצריך ל... אז אני עובד על זה, ואני מקווה אחרי פסח למסור כבר את כתב היד. אני כתבתי על זה ספרון לפני 20 שנה. מכירה את דרך אחרת שלי? מכירה.
לא קראתי, אבל...
מכירה. והחלטתי לכתוב הכל מחדש.
למה?
כי הראייה שלי והכתיבה שלי השתנה. היום שונה לגמרי מהראייה. העובדות הן אותן עובדות, אבל איך להציג אותן ומה להדגיש ו... זה ראייה אחרת, יש לי ראייה יותר בוגרת, יותר... אני חושב שגם מבחינה ספרותית, אני מסוגל לכתוב משהו הרבה יותר טוב, מבחינה ספרותית. למרות שהעובדות לא השתנו. אבל אני לא יודע אם אני עושה טוב. בהתחלה חשבתי, הדרך הכי קצרה הייתה, קחו את הספר, תוציאו אותו מחדש. כמו שהוא. לבטתי בדבר, זה היה תהליך יותר קצר ויותר קל מבחינתי. חלטתי, אני כותב הכל, 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 הכל מחדש. All over. לא לוקח שום דבר משם. הכל כותב מחדש, זה הרבה עבודה. זה משימה לא פשוטה. יופי, בואו נברך. צריך לברך.
מהסיפור שלך, אז יש ספר. הסיפור שלי, איזה
חומרת, אני יכולה גם לעשות ספר, לא?
צריך לעשות גם ספר.
כן, יש בפנים ספר גדול.
צריך אולי לשלב סיפורים קטנים בתוך ספרים יותר גדולים, לאסוף אותם ביחד. עושה את זה הרבה עודד מזרחי. נברך, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, הזן את העולם כולו. בעבור שמו הגדול. ברוך אתה אדוני, וכאן את הכל. ברוך אתה אדוני, על הארץ ועל המזון. בני ירושלים, עיר הקודש, במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, אלוהינו חכמיו, ירושלים, אמן. אדוני יברך את עמו בשלום. תודה רבה על כל האוכל לכל מי שהכינה.
אתה יכול לנוח בבית רגע?
אני אנוח. אני אנוח, ואני אפילו היום לא כל כך ממהר, אבל אני מזכיר לכולם, בעוד שבועיים המפגש הוא
בבית הערבה
הישנה, גשר אבדאללה.
יורדים אחר כך.
כן, אבל הכי טוב שיבואו לפה ומפה נצא.
ניפגש כאן?
ניפגש פה בערך בשעה שלוש וחצי. נגיע לפה ואז ברכבים שיהיו, אני אבוא עם רכב. לא יודע כמה מקומות, אולי רב אבינר יבוא איתי. אני עוד לא יודע בדיוק איך זה יהיה.
זה שאלה, כמה ציבור יהיה? נראה, אם תבוא המקהלת ילדים...
יהיה ציבור גדול.
אז זה יהיה לזה...
אוטובוס. אבל תשתדלי לפרסם את זה כמה שיותר מבחינתי.
נגנב לי המצלמה בחוץ לארץ, הפושים האלה, כן. שתי מצלמות. סטילס ו... רק מיד חשבתי, וואו, אם באה מקהלה, צריך לצלם, וזה פתאום.
רגע, איפה בחוץ לארץ היית?
בשוויץ.
בשוויץ? וגנבו בשוויץ. בשוויץ זה מדינה תרבותית, וגנבו.
אתה רואה?
כן, אבל באו זרים,
אומרים. וואו!
הם תמיד אומרים.
זה הערב רב, זה הספסוף.
הרי אני צילמתי, מאז בעצם המהפך הזה של הציוד האלקטרוני, הסביבה היא כל כך קשה. ממש נדע. הנה הצילום של על התקליט, על הסרט. זה מצלמה, זה מהפלאפון צילם.
פלאפון, וזו תמונה נהדרת.
זו תמונה גדולה מאוד, אבל צריך עיניים. אנשים חושבים שצריך ציוד, לא צריך ציוד. צריך עיניים.
לא, אבל מה זה עם הפלאפון? פלאפון הוא, זה מצלמה טובה.
אז ניפגש פה,
תעזרו לי להעביר את השם לבית, בסדר? וגם לשים כאן ספרים.
אנחנו ניפגש בשלוש וחצי פה.
מישהו רוצה לקנות פייסים?
לרני
יש
10
ביצים.
מבקשת 15 שנים
אמרתם? כן. אם אתם לא רוצים, אז
חגת איך הלכה. מי שלא רוצה, אני לוקח. אשתי תמיד שמחה בביצים של בית חוגלה.
טוב שאמרת, ביצים של בית חוגלה ולא ביצים של...
זה תרנגולות פה. תודה רבה. משק בית חוגלה. יפה מאוד. יפה ללמוד תנ"ך ולהבין איך הקדוש ברוך הוא רוצה שנתנהג, איך עם ישראל צריך להתנהג.
כאן זה עולה, אתה יודע?
אני למדתי מזה.
היא נותנת לך איזה שי מנחה?
שי לאשתי.